שלום לכולם, הפעם אנחנו צוללים למקורות קצת, יוצאי דופן בחריפות שלהם. קיבלנו טקסט עם ביקורת ממש נוקבת על תורת הקבלה ועל ספר הזוהר ספציפית, וכל זה בשם הרמב״ם. זה מסקרן.
אכן, מקורות מאוד מעניינים מתוך לחישות הלב. הם תוקפים בחריפות דמות שהם מכנים זקן ממרא מירושלים, ואת כל מה שהוא מייצג. מבחינת המסורת הקבלית. הטיעון המרכזי שלהם הוא שמדובר בסטייה. סטייה מהותית מיסודות היהדות, לפחות כפי שהרמב״ם הבין וניסח אותם.
וואו, סטייה. זה נשמע ממש טעון. אז בוא ננסה רגע להבין את קו המחשבה. איך המקור הזה מגדיר כפירה דרך העיניים של הרמב״ם, ואיך הוא מחבר את זה לביקורת שלו על הקבלה? הוא פותח בכינוי הזה, זקן ממרא. זה מושג מאוד ספציפי מהלכות הרמב״ם. איך הטקסט משחק עם זה?
נכון, זה מושג הלכתי מובהק. הרמב״ם בהלכות ממרים מדבר על חכם ספציפי, כן? שחולק על פסיקת בית הדין הגדול, הסנהדרין. אבל המקור פה לוקח את זה הרבה יותר רחב.
מרחיב את ההגדרה.
בדיוק. הוא טוען שמי שמחזיק בספרים כמו הזוהר, שהמקור הזה רואה אותם כ... נקרא לזה פגנים, מגים, סותרים את התורה שבעל פה, כמו שהרמב״ם מבין אותה, אז הוא נכנס להגדרה הזאת. או אפילו יותר גרוע, להגדרת אפיקורוס.
אפיקורוס, ואז המשמעות היא חמורה מאוד לפי הרמב״ם.
חמורה ביותר. הרמב״ם קובע שאפיקורסים אין להם חלק לעולם הבא, וההתנגדות להם היא מצווה, לפי הטקסט הזה שמפרש את הרמב״ם.
אז בעצם המקור לוקח מושג הלכתי מאוד מוגדר, ומשליך אותו על ויכוח תיאולוגי עצום. הוא גם מזכיר שהרמב״ם בעצמו, בזמנו, סבל מהתנגדויות דומות, לא?
נכון מאוד. המקור מצטט איגרת מפורסמת של הרמב״ם לתלמיד שלו, יוסף בן יהודה. הרמב״ם שם מתאר איך ראשי ישיבות, ככה הוא קורא להם, ביזו את משנה תורה שלו.
מתוך בורות, הוא אומר שם.
כן, מתוך בורות וגם מתוך רצון לשמור על המעמד שלהם, על הכוח. והמקור כאן עושה הקבלה, הוא אומר, כמו שהתנגדו לרמב״ם אז, ככה התנגדו לי עכשיו על הביקורת נגד הקבלה.
מעניין.
והוא גם מגייס ציטוט אחר של הרמב״ם, שאומר שמי שלא מבין את היסודות, כמו אחדות האל והיותו בלתי גשמי, הוא שחל שבאדם הוא טועה מן הבהמות. והוא פשוט מכיל את זה על המקובלים, או לפחות על תפיסות קבליות מסוימות.
אוקיי, אז מה בדיוק הבעיה המרכזית? איזה תחומים הקבלה עוסקת בהם שלפי המקור הזה הם אסורים?
טוב, אז עולים בעיקר שני תחומים מרכזיים. הראשון זה מעשה מרכבה.
תורת הסוד הקלאסית.
בדיוק. המשנה במסכת חגיגה מאוד ברורה לגבי זה. אסור לדרוש במעשה מרכבה ברבים, מותר למסור רק ראשי פרקים, וגם זה רק ליחיד, חכם ומבין מדעתו.
והטענה היא שהזוהר עובר על זה?
לטענת המקור, כן, ובגדול, הוא טוען שהזוהר מפרט בגלוי דברים אזוטריים, כמו מה קורה לנפש אחרי המוות, נושאים שהמקור מדגיש שהרמב״ם, וגם רבנו בחי האבן בפקודה, קבעו שפשוט אין לנו דרך לדעת אותם. זה מעבר להשגה האנושית.
הבנתי. ומה התחום השני? אמרת שיש שניים, ונשמע שהוא אפילו יותר. קריטי מבחינת המקור.
כן, התחום השני זה העיסוק במהות של האל עצמו.
או, זה כבר ממש יסוד האמונה.
לגמרי. הטקסט טוען שהקבלה, הזוהר, כתבי הארי, מנסה לתאר מה קורה בתוך האלוהות. פעולות פנימיות, חלוקות, הוא מדבר על ספירות, על פרצופים כמו אבא, אימא, זעיר אנפין, נוגבה, ואפילו על מיני זיווגים ביניהם.
זה באמת נשמע רחוק מאוד מהתפיסה הרמב"מית.
לטענת המקור, זה סותר חזיתית את העיקר שהרמב"ם מדגיש שוב ושוב, על בסיס מה שאלוה אמר למשה, לא תוכל לראות את פניי. כלומר, מהות האל היא בלתי ניתננת להשגה. נקודה. אפילו לא למשה רבנו.
והוא מביא עוד מקורות לזה.
כן, הוא מצטט את הרשב"ש, רבי שלמה בן שמעון דורן, שממש מזהיר מלראות בספירות האלה מין אלוהיות נפרדות. הרשב"ש אפילו משווה את זה בחריפות רבה לשילוש הנוצרי, רק שהוא אומר שזה פי 10.
וואו, השוואה מאוד קשה.
קשה מאוד. והמקור טוען ששם הוויה, השם המפורש, הוא השם המהותי של האל האחד והבלתי נתפס, בעוד שהקבלה לשיטתו הופכת אותו למין תיאור של כל המערכת הזאת, של הספירות והפרצופים והיחסים ביניהם.
הבנתי את הטיעון, אבל את יודע, לפעמים שומעים טענה אחרת, דווקא מתוך העולם הקבלי, טענה שחכמים מאוחרים יותר, כמו נגיד הארי או מחבר הזוהר, הגיעו לדרגות הבנה גבוהות יותר, אפילו ממשה, ומסתמכים על מאמר חז"ל, חכם עדיף מנביא. איך המקור הזה מתמודד עם זה?
הוא תוחה את זה לגמרי, בתוקף. הוא מיד שולף את העיקר השביעי של הרמב״ם.
נבואת משה?
בדיוק. נבואת משה היא העליונה ביותר, הייחודית ביותר, ולא תהיה כמוה. כל טענה שמישהו מאוחר יותר השיג הבנה גבוהה יותר או שונה במהותה מזו של משה מבחינת המקור הזה, זה פשוט כפירה בעיקר הזה.
אז איך הוא מסביר את חכם עדיף מנביא?
הוא מפרש את זה באופן מאוד מצומצם. הוא טוען שהמאמר הזה מתייחס ספציפית לתקופה ההיסטורית שבין חורבן בית ראשון לסוף הנבואה בישראל, תקופה שבה הנבואה ניתנה רק לחכמים. הוא לא רואה בזה קביעה על זמנית שחכמה תמיד עדיפה על נבואה.
ומה עם המדרש המפורסם על רבי עקיבא שהבין דברים שמשה לא הבין?
גם את זה הוא מפרש אחרת. לא שמדובר בגילויים מיסטיים חדשים ועליונים יותר, אלא ביכולת של רבי עקיבא לדרוש הלכות מתוך הכללים שניתנו בסיני, לדייק בדקדוקי תורה. כלומר, יכולת לימדנית, לא השגה מהותית גבוהה יותר משל משה.
זאת באמת פרשנות מאוד מסוימת למקורות האלה. ולא הכי מקובלת, בוא נגיד.
בהחלט לא הפרשנות הרווחת.
טוב, אז איך כל הביקורת החריפה הזאת מסתכמת בסוף? אני מניחה שהמסקנות הן לא פחות חריפות מהביקורת עצמה.
לגמרי. הוא מצטט אותם את הרמב״ם, הפעם מהלכות דעות או סנדרין, ששם הרמב״ם אומר שאכזריות על אלו שמתעין את העם אחרי ההבל, רחמים הוא בעולם.
אמירה קשה.
קשה מאוד. כלומר, אסור להיות סלחנים כלפי מה שהמקור הזה תופס כהטעיה יסודית של הציבור, כוויזיון של התורה ברבים. הוא קורא ממש לסנוע, להשמיד, לבזות את מי שמפיץ את מה שהוא רואה ככפירה, כמו הרעיון של חלוקה באלוהות, ואת מי שמסרב לקבל תוכחה בעניינים האלה.
ממש קריאה למלחמה תרבותית דתית.
כן, אפשר לומר. והוא מסיים דעזעה נוספת מהרמב״ם. תיזהרו לא לקבל דברים רק בגלל שהם כתובים בספרים עתיקים. כי זאת, אומר הרמב״ם, לפי המקור, הייתה הסיבה שאבותינו חטאו בעבודה זרה. הם פשוט קיבלו מסורות קדומות, בלי ביקורת.
טוב, אז עברנו על עיקרי הדברים מהמקור הזה, ראינו איך הוא מציב קו ביקורת מאוד נוקב בשם הרמב״ם נגד הקבלה, מתחיל בהגדרה ככפירה, ממשיך בטענה על עיסוק בתחומים אסורים כמו מעשה מרכבה ומהות האל, ומסיים בשלילת כל אפשרות להשגה רוחנית מאוחרת שעולה על זו של משה רבנו.
נכון, וחשוב לי להדגיש שוב, כל הטיעונים האלה מבוססים על איך שהמקור הזה קורא ומפרש את הרמב״ם ואת המקורות שהוא מבקר. זאת פרשנות אחת, מאוד מסוימת, שמשתמשת בהגדרות של הרמב״ם כדי לתקוף תפיסות שהוא רואה כסותרות אותן.
נכון, נקודה חשובה. זה בהחלט כל אחד, צלול וחריף, בתוך הבסיסס העשיר והמורכב של המחשבה היהודית. וזה אולי משאיר אותנו עם איזו שאלה למחשבה לסיום. איך ההבנה של המתחים האלה, המתחים התיאולוגיים והפרשניים האלה, כפי שהם מתבטאים כאן בצורה כל כך חדה, יכולה אולי להאיר לנו מחדש את הדיונים התמידיים על גבולות הפרשנות, על מקור הסמכות, על מהותה של מסורת יהודית חיה ומתפתחת. תודה רבה שהייתם איתנו.